מנצחים בירוק, פרק 495, מיד אחרי הטקו שכולו ניצחון בבלגיה, ואיתנו הערב הרכב מורחב משתי יבשות ומשלושה לוקיישנים שונים, שאחד מהם הוא תוך כדי נסיעה, אז אנחנו מתנצלים מראש על האיכות הטכנית, אבל הופעת בחורה בהרכב לשלומי לאופר מיציע הכסף. היי שלומי.
היי, ערב טוב, לילה טוב, לילה מצוין.
לילה טוב, הבאת את הברקה, אז כבר אתה מתחיל בצורה חיובית. וברכב בין בלגיה לצרפת, מתן גילור ואופר פרוסנר. שלום לכם, תיירים.
אהלן, מה נשמע? אנחנו מרגישים נהדר, הדרך מחייכת אלינו, גם אם היא גשומה.
מצוין, אז תיסעו בזהירות ותקפידו לעשות מיוט כל עוד אתם לא מדברים, כי באמת יש קצת רעש רקע, אבל אני בטוח שה... חוויות שתחלקו איתנו יהיו שוות את זה, ונגיד למאזינים שלנו שאתם לא נוהגים, אז אין פה איזושהי סכנה בטיחותית בעניין הזה. אז בואו אולי פשוט, זה פרק ספונטני כזה, מיד אחרי המשחק, שעה קלה כמו שאומרים. אז שלומי, בוא תתחיל אולי, תחלוק איתנו את התחושות שלך, ואת האופן שבו צפית במשחק, ומה הרגשת ככה לפני, אחרי, תוך כדי.
אז ערב טוב, לילה טוב. לפני המשחק התחושות היו טובות. כלומר, אני מדבר על הרבה לפני המשחק, בעיקר אחרי המשחק הראשון בבודפסט שניצחנו. התחושות היו שאפשר לעבור, שאפשר לעשות את זה. היו לי קצת חששות כשראיתי את ההרכב, אני חייב לומר. לא רק את ההרכב, אלא גם את סגנון המשחק. נראה לי מאוד נסוג והגנתי, אז היה לי קצת חשש. הופתעתי לטובה. המזל גם הגיע קצת עם הגול של פיירו, אין ספק שאם אין את הנגיעה הקטנה של הבלם זה לא בטוח נכנס, ומההרחקה של סונגרן, אני קראתי לזה 20 או 25 דקות של התקף לב, אבל התקף לב ירוק שבסוף שרדנו.
כן, שרדנו, תרתי משמע, גם אנחנו, גם מקבי. מתן, אופר, לפי החלוקה שלכם מראשון משני, אבל בואו תנו לנו ככה קצת את ה... טעימה של הבירה הבלגית.
אופר יתחיל קצת עם התחושות, ואני אחרי זה יש לי חפירה. אז ככה, קודם כל, אני חייב להודות, אני רוצה להודות קודם כל, באמת לכל מי שמגבי חיפה, לדודו, לסגר הצערי, ושבאמת דאגו לנו, וגם לבלגים שירתו אותנו מאוד מאוד יפה, חשוב להגיד, גם עכשיו לא שומעים אותנו. אפשר לגבי התחושות, זה קצת מוזר ללכת למשחק חוץ באירופה, כשאין קהל, בעצם אין גם כל כך נועדים. האמת שהיו לי מאוד חששות, כי גם פעם ראשונה, שאני יוצא מישראל מאז השביבוק. האמת שהכל עבר מאוד מאוד חלק ונעים, גם הטיסה, אני אגיד גם למשחק, וגם אחר הצהריים המאוד נעים שהיינו בגנט. בקשר לאצטדיון, ובקשר לאווירה באופן כללי, אני אגיד ככה, יצא עיתונאים היה מלא, והייתה תחושה מאוד, הייתה תחושה של משחק, למרות שהפיצון היה ריק. אני בדרך כלל במשחקים שהאיזון ברק, אז יש משהו שמרגיש חסר, אבל הפעם שבגלל כל המתח והמשמעות של המשחק, והעובדה שבאמת גם הפקענו גול מוקדם, היה המון עניין. אני אספר משהו, אני מקווה שמתן לא יחס, אני אספר את זה, אנחנו עמדנו כל המשחק ביציע העיתונאים, לא הסתכלו לנו מוזר או משהו כזה, וזה בקשר לאיך היו התחושות בהתחלה עד שהגיע המשחק. עכשיו, מה ששלומי תיאר 20 דקות האחרונות, באיצטדיון זה היה הרבה יותר נורא, כי באמת אני הרגשתי כאילו נשמה יוצאת לי איזה שש פעמים, וזה היה ממש קשה לצפייה, אבל עד אז מכבי הראתה שבאמת מחצית ראשונה הייתה מחצית מצוינת עד החמש דקות האחרונות אולי, הגענו להרבה מאוד מצבים, שממש חבל שלא סיימנו אותם, ואפשר היה לראות שהשחקנים באמת עייפים, אז גם אני הסתכלתי על הרכב שעלה בחשש מסוים, אבל אני חושב שכשרואים את איך שהשחקנים שיחקו במחצית השנייה, אז באמת מבינים את הקושי, את הקושי הפיזי של להיות ספורטאי שתשחק כל כך הרבה פעמים ולהתאמץ כל כך הרבה ולהביא עצמו לפיק פיזי בתדירות כל כך גבוהה, זה דבר מאוד מאוד קשה. אחרי המשחק ראינו במסיבה עיתונאים את קני סייף ואת רמי גרשון, וקני סייף נראה מותש. זאת אומרת, הוא נראה כאילו עבר עליו משהו, אתה יודע, מסוג הדברים שאתה רואה בן אדם, לא, בוא, הולך לישון עכשיו איזה יומיים. אז באמת, אני מלא הערכה גם ברמה הפיזית למה שהשחקנים עושים. אני אתן למתן לדבר על הצד המקצועי תכף, אני רק אגיד ששני דברים בעניין המקצועי. אחד, חלילי, לא נתן משחק טוב גם לדעתי, החלטות לא כך טובות והחמצות, אבל את המספרים שלו הוא נותן. כל משחק, גם כשהוא לא טוב, הוא נותן מספר, וזה דבר שבאמת באמת, נראה לי מאוד מרגיע אותי לקראת ההמשך של הליגה, אם נמשיך ככה. והדבר השני, אני כתבתי את זה, ואני אגיד ככה, המשחק הזה של קיוף, שהוא איש המשחק בעיניי, אני לא יודע מה ראו בטלוויזיה, אני לא יודע מה אמרו בשידור, אבל קיוף היה פשוט יוצא מגדר הרגיל. אני חושב שהסגרו את המשחק הזה, כמו שזוכרים, משחק התמנון של דוידוביץ', זה הוולנסיה שלו. ועוד דבר אחד אחרון, אני התייחסתי לצמד משחקים הזה בתור בונוס. מבחינתי מכבי את ההצלחה שלה, עשתה כשהיא סיימה במקום השלישי בבית של הליגה האירופית, וכל מה שמעבר זה, איך אמר מתן לפני המשחק, אנחנו משחקים עם כסף של הבית. אז קיבלנו פה בונוס. באמת כיפי, כי אנחנו כנראה, שוב, רוב הסיכויים שאנחנו נקבל יריבה מאוד קשה בסיבוב הבא, שקשה מאוד לעבור אותה, בטח, בין אם זה בתקציב, בין אם זה בסגל שחקנים, בין אם זה בסגל הדברים שלנו שאנחנו מביאים, אז אני חושב שעכשיו זה הזמן שלנו בתור אוהדים פשוט לענות, כי אנחנו בשמינית גמר, קווי אירופה, אחרי הרבה מאוד זמן, וזה פשוט מרגיש ממש ממש טוב. אני מלא הערכה לשחקנים, הקרבה שלהם, אני נשמע מתלהב כי אני פשוט מתלהב. הייתה חוויה בלתי רגיל.
טוב, לפני שמתן ימשיך, אתם באזור עם קליטה קצת פחות טובה, אז אני גם אתן את הזווית שלי, וגם מתייחס קצת למה שאתה אמרת, אופר. דיברת על עייפות, ואני מאוד מאוד מסכים בקטע של העייפות, והעייפות הזאת נראתה היטב גם בסוף המשחק בית שלנו בבודפשט, של השחקנים בקושי היה כוח לחגוג, וראו את זה ככל שנקפו הדקות. אבל אני חושב שקצת צורת המשחק של מכבי גרמה לעייפות הזאת. גם היום, גם בשבוע שעבר, זה נכון שלחץ המשחקים והעומס וזה, אין מה להתווכח בכלל, אבל כן יש קצת רוטציות, ואני חושב שהצורת משחק הנסוגה והלרדוף כל הזמן, והלהתגונן כל הזמן, בלי להחזיק בכלל בכדור, תורמת לזה שאנחנו מתעייפים הרבה יותר. אתה כל הזמן צריך לרדוף אחרי השחקנים, לפרפר אחריהם, בטח כשאת החלק האחרון של המשחק היום עשית בעשרה שחקנים, ואני חושב שזה משהו שצריך להתייחס אליו. ההחלפות של קינדה ורפאלוב, שהם מחזיקי הכדור היותר טובים שלנו, היו מובנות לי, כן? ראו על ליאור שהוא מאוד מאוד עייף, והוא צריך את החילוף הזה. אבל יש כל מיני חילוצי כדור, שאתה אומר שלהעיף סתם למעלה, או להעיף סתם החוצה, אני מאוד יכול להבין אותם, והם גם לי נותנים 2-3 שניות של הסדרת נשימה, אבל זה הרבה יותר קשה אחר כך, כי הכדור מיד חוזר ליריבה, וזה משהו שצריך קצת לתת עליו את הדעת, ככל שאני יכול לומר מהזווית שלי. המתח באמת היה עצום, מה שעבר לי בראש זה כשהסתיים, יא כדורגל, מה עשית מה? כמו בשיר ההוא של הרצל קביליו, כאילו מה עכשיו שמינית גמר וקונפרנס וזה, ויש במלא לחץ משחקים וכל העולם סוער ורוקח, ואתה פתאום קופץ אתך המוטיבציה לחיות מרמה מסוימת, 8 דרגות קדימה, רק בזכות זה שמכבי עלו שלב באיזה פקקטה קונפרנס, מאוד מאוד כיף. מאוד מאוד משמח, אני הייתי מתוח מאוד לקראת המשחק, ותוך כדי המשחק זה רק הלך ועלה, באמת הרגשתי את הלב פשוט דופק, ולא ידעתי אם אני אמור לשנות מקום על הספה, או לא לשנות מקום על הספה, כי מצד אחד היינו כל הזמן במצב של עכשיו אנחנו עולים, מצד שני זה רק נהיה יותר גרוע, כי ספגנו, ואחר כך סונגרן הורחק והכל, וניסיתי לחשב כל מיני קרמות, וכנראה עשיתי נכון שלא זזתי מהספה, וזהו, וזה כיף, ומוחותיים הגרלה, ובוא נראה מה זה מזמן לנו, ואני אתן עכשיו למתן ככה קצת את הזווית המקצועית שלו, ואני כן מזמין אותך גם לדבר על הכיבוד באצטדיון, התמונה ששלחת לנו בעיניי מאוד מרגשת ומיוחדת.
איזו תמונה?
השולחן של הקשר.
של השולחן, כן. כמה נקודות קטנות ברשותך, אז באמת אני מתנצל עלייך, אבל חשוב לנו, באמת, היינו ביציע עיתונאים, באצטדיון ריק, חשוב לנו באמת להוציא פרק כמה שיותר מהר, גם אם זה טיפה איכות הטכנית קצת נופלת, לא נורא, זה חלק מהעניין. אני רוצה משהו בנימה אישית קצר, מותר לבקר כל תוכן שאני מוציא מהפה, הכל בסדר. אני לא מגלה סבלנות לאירור על הלגיטימיות שלי, אני עובד קשה מאוד בהתנדבות על הסיפור הזה. סתם דוגמה, יום שבת ישבתי, ראיתי את ריינה הפועל תל אביב, אחרי זה יצאתי לניחום אבלים, חזרתי ישר, צפיתי במחצית השנייה של הפועל ירושלים אשדוד, ומיד העברתי גם למחצית השנייה של ביתר ירושלים סכנין, ולא הרבה אנשים עושים את העבודה שאני עושה בכל מה שקשור לוקחים בירוק עם ההקלטות, דחי הפסדים והנסיעות לכל המשחקים וזה. אז מוזמנים שוב לחלוק על התוכן, לא לערער על הלגיטימיות, לפחות לא בפניי ולא לנסות להכחיך אותי וללוג לי ולסנות. אז זה על העניין הזה. עכשיו לגבי ה... אז באמת תודה למכבי ותודה לגנט על למכבי על האקרדיטציה, לגנט על האירוח. באמת היה נחמד שהיה שולחן כזה כשר למי שזה רלוונטי, הכיוון לא היה יאי. מה שכן, היה מרק במחצית, וזה דבר שצריך אני קפאתי, באמת. אתם יודעים, אני סובל מקור, הכפות, לא הרגשתי כבר את כפות הידיים וכפות הרגליים, ואופר אמר שעמדנו נכון, חלק מהעניין כי פשוט היה קר לי מדי לשבת, ואני באמת ממליץ בחום לאצטדיוני הכדורגל בישראל, בימי החורף, להכניס מרק במזנונים. זה פשוט הצלחה ענקית. זהו, אני מקווה שלא פספסתי משהו, אז לגבי ורציתי להגיד על האצטדיון. סך הכל אחלה אצטדיון, יציע עיתונאים, בניגוד לסטנדרט האירופאי המקובל, הוא במערבי למעלה ולא למטה, אז רואים קצת פחות טוב, ופה מילה טובה גם לעמית פלטקביץ', זיהוי ושידור, לדעתי יוצאים מהכלל, ישב לידינו ושידר ממש חבל על הזמן. מה שכן, בניגוד לאווירן, יש רווח בין היציא על הגג, אז הקור והגשם מצליפים. ועכשיו אני רוצה לגעת מקצועית אחרי החפירה הקצרה הזאת בהרכב של מכבי, אז פתחנו יחסית הגנתי, כלומר עם חמישייה הגנתית שפיינגולד זה המגן הימני שהוא אוריינטציה הגנתית, ויכולנו לראות את נקודת המוצא שלו, בכלל כל המשחק שלו, הרבה יותר אחורי מאשר חלילי כשהוא משחק שם, סונגרן, סק וגרשון בלמים, וסייף על קו שמאל, שואו כשש, אני מוחמד כשמונה, אלי כל כך הרבה יותר מוצלח כשמונה מאשר כשש, צריך שוב ושוב להגיד את זה, ליאור בעשר, ופירו חלוץ, וענן חלילי סקנד סטרייקר, 40 דקות ראשונות, פשוט שיחקנו פנטסטי, כל היתרונות שלנו הצלחנו להביא לידי ביטוי, ידענו לא לבזבז המון אנרגיה ולחץ מיותר, המון שהיה מדי פעם, אבל עשינו את הפרסים לרוב, כשהיה צריך במקומות ספציפיים, לא לחץ קבוע כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים בליגה, גם כי זה פחות מתאים במקרה הזה נגד היריבה הזו, וגם בגלל עניין של כוח וגם בשחקנים שלנו. מה לעשות שפיירו ודין דוד נגיד זה לוחצים לא באותה רמה. וכשיש לך את חלילי על קו ימין או את פיינגולד על קו ימין, אז מן הסתם כל המערך שלך משתנה וכל הלחץ הגבוה שלך משתנה.
וגם שהובלנו 1-0 כמובן.
נכון, וגם משלב מוקדם שהובלנו 1-0 בעצם 2-0, תפסנו אותם במעברים מצוין, קצת קבלת החלטות יותר טובה. בעיקר של, כן, אנחנו נכנסים עכשיו לצרפת חזרה. קצת קבלת החלטות יותר טובה של חלילי, באמת כבר יכולנו לגמור את הסיפור, אבל אי אפשר, כמו שאני אומר על שחקנים, שאי אפשר להתייחס רק להחמצות שלהם ולא ליכולת שלהם גם להגיע למצבים. אז במקרה של חלילי אי אפשר להתייחס רק לזה שהוא קיבל החלטות לא טובות במעברים, בלי להתייחס ליכולת שלו להריץ את אותם מעברים ששחקן אחר, זה בכלל לא היית מגיע למקומות האלה. וגם הבישול היפה שלו, ממש כדור לראש של פירו, משם למהירות של חלילי, חזרה לפירו, ביי דבו. נכון שהיה שם מזל, אבל בסדר, לפירו יש גם לא מעט חוסר מזל עם ההחמצות שלו, אז פעם אחת הוא גם קיבל קצת איזון. זהו, אז באמת, 40 דקות ראשונות שלטנו בקצב, ונתנו להם את התקפות לא נתנו להם מעברים, ידענו שאנחנו עושים את המעברים, אז להשאיר מספיק כלים מאחורה, ואחרי המחירות שהם עשו בחלון החורף, הם פשוט קבוצה לא מספיק איכותית. אז נתנו להם את ההתקפות המסודרות, והם פשוט לא הסתדרו עם זה, הם לא ידעו להביא שום דבר, לא חושב שב-40 דקות הראשונות הם הגיעו למצב. 5 דקות אחרונות של המחצית כבר העייפות התחילה להשפיע עלינו, המומנטום עבר אליהם, ובאמת זה יתחיל להיות קצת יותר קשה. זהו, וזה היה המחצית שאני באמת חושב שהייתה מחצית בסך הכל פנטסטית של מכבי, מהטובות יותר העונה לדעתי, בטח באירופה.
מתן ואופר נקטעו לנו ככה קצת מהדרך, כנראה שהשלטון הצרפתי פחות חובב את האינטרנט שלהם, אבל נקווה...
גם הצרפתים משבשים תדרים.
כן, נקווה שזה לא רק הווייז הזה ששם אותנו פתאום בבהירות את כולנו, אז אני מקווה שהם ימצאו את דרכם במהרה לפריז, וגם יחזור להם האינטרנט ויוכלו להמשיך את ההקלטה. שלומי, אתה באמת ביקרת ככה קצת את ההרכב של מכבי בקבוצת וואטסאפ, שאני גאה להשתייך אליה, של היציא המשותף שלנו, אז בואו אולי תגיד מה בעיקר הציק לך בהרכב, מה חששת שיקרה כתוצאה ממנו, ומה אתה היית עושה בעצם מראש אחרת.
הביקורת שלי בעצם לא הייתה ביקורת, זה יותר חשש. אני חושב, חשבתי לפני המשחק, ואני שמח שטעיתי, כי חשבתי שגרשון פחות יתאים למשחק הזה, ואולי כן עדיף את שימיץ או את גולדברג. אני שמח שטעיתי. גרשון היה מעולה, עשה בדיוק את העבודה שהוא צריך לעשות. לא ציפיתי ליותר ממנו, והיה פשוט מצוין בכל מהלך שהוא נתקל בו, פעל מצוין, לא ראיתי אפילו, אני חושב, טעות אחת שלו.
גרשון מאוד סולידי, הוא יודע את המגבלות שלו, והוא לא לוקח סיכונים מיותרים, זה הרבה פרי ניסיון לדעתי, ובמובן הזה במשחקים באירופה, ובמשחקים בכלל שאנחנו יותר משחק נסוג שלנו, הוא בפירוש עמדה רוטציונית מאוד מאוד משמעותית, אני חושב, בסגל שלנו.
נכון, אני באמת חשבתי שגולדברג או שימיץ באמת יהיו עדיפים במקרה הזה, יכול להיות שהם יהיו עדיפים, אבל גולדברג שוב עשה עבודה מצוינת, אני אישית הייתי מאוד מרוצה ממה שראיתי.
גרשון, כן, אני חושב, תכף נשמע את מתן ואופר מחדש, אבל אני חושב שגם את שואו היום ראינו באחד המשחקים היותר טובים שלו, כל המחצית הראשונה בעיקר, כשהניעו מסביבנו את הכדור הבלגים, הם לא הצליחו לפרוץ, לא דרך האמצע בכל אופן, ונותרו להם ככה קצת הכנסות כדור מהצדדים, אבל האמצע היה סגור מאוד יפה, גם על ידיו וגם על ידי עלי מוחמד, בכלל הקבוצה ככה עשתה תנועה מאוד מאוד מתואמת, השחקנים ידעו כל אחד לחפות על השני ברגע הנכון, ואני חושב שבאמת זה הביא גם לא מעט חטיפות כדור, שעם קצת יותר ריכוז יכולנו לעלות ל-2-0 כבר במחצית
מצב
הראשונה.
מצב של סלאילי, או ההצלה של השוער של גנט, כן, זה היה לגמרי גומר את המשחק.
משהו מבחינת החילופים שהיית עושה אחרת במחצית השנייה. שלומי, נזכיר שהחילוף הראשון בעצם היה קינדל רפאלוב.
שאגב, חזיתי בעצם אותו עוד בתקופה, עוד כשהראו את ההרכבים שעה לפני המשחק, רשמתי שקינדה החליף את רפאלוב
דקה 64.
63, הוא החליף אותו בדקה 64.
כן, כן, נכון, בסדר. זה
היה כל כך צפוי.
כן, בסדר גמור, תראה, אני חושב שאולי אחת המסקנות באמת מהדרבי זה שאנחנו חייבים כל הזמן את אחד מהם על הדשא כדי שיהיה ניווט נכון של החלק ההתקפי שלנו ומישהו עם הכישורים שהם נותנים, אני חושב שבעמדה הזאת הם האופציות כמעט היחידות, אולי לסובוי בהמשך הדרך יהיה יותר רלוונטי גם בדבר הזה.
יש עוד נקודה שאני רוצה לגעת בה בהגנה, שאני דווקא רוצה להתחיל עם משהו שלילי, כי יש הרבה חיובים מהמפגש הזה. אבדולאי סק, אני אוהב אותו, אני מעריץ אותו, אני חושב שהוא שחקן מדהים. הוא חזר בן אדם אחר מאליפות אפריקה. אני מנסה למצוא את המילה הנכונה או את המינוח הנכון. הוא טיפה פחות חד, הוא יותר מאבד כדורים. הוא מנסה לעשות גולדברג, אני קורא לזה, שגולדברג חותך עם את שני חלוצים ששומרים עליו ונכנס ביניהם, ולסק זה פחות מצליח, והיום כמעט חטפנו על זה. וכמובן גם השער העצמי שלו, אני לא מאשים אותו בשער העצמי, זה פשוט חוסר מזל שפגע בו. ויש לו ירידה מאוד גדולה ביכולת מאז שהוא חזר מאליפות אפריקה לדעתי. ושוב, הוא שחקן מצוין. אני חושב אני לא יודע מה קרה בחודש וחצי האחרונים, מאז שהוא יצא לאליפות אפריקה עד עכשיו, אבל יש לו ירידה מאוד חדה, אבל אני יודע שהוא שחקן טוב, אז זה לא שהוא לא יודע לשחק כדורגל, אבל משהו התקלקל בחודש וחצי האחרון עם סק, לדעתי.
אני חושב שזה בעיקר עניין של אולי קצת יהירות ועודף ביטחון, כי אתה רואה אותו עושה הרבה מאוד פעולות הגנתיות מצוינות, פשוט פעם ברבע שעה, פעם בחצי שעה, יש לו איזושהי החלטה שהוא מקבל שהיא פשוט הזויה, כמו הכדור הזה שהוא איבד היום ממש באמצע. צריך לזכור, כשגולדברג מנסה ללכת בין שניים במרחק 30 או 40 מטר מהשער בצד, זה דבר אחד. כשסק מנסה כבלם אחורי לעבור בין שניים על קו הרחבה, זה מסוכן פי שלוש, זה הרבה יותר גרוע, ולמזלנו, הוא במרבית המקרים באמת מצליח לתקן את הדברים האלה, כי את הפעולות ההגנתיות הטובות שלו...
או שאחרים מתקנים בשבילו.
כן, או שאחרים מתקנים בשבילו, נכון. אז אנחנו רואים עוד הרבה... כן, עכשיו שומעים אתכם, בואו תצטרפו, סבבה. בעצם איבדנו אתכם, אני לא יודע כמה המשכת, אבל...
לא, המשכתי, רק רציתי להגיד שזה היה אחת המחציות הטובות שלנו, העונה בטח באירופה. ואז אחרי דיברתם, אז אני מקווה שאני לא חוזר, עופר, אגב, אם אתה רוצה, אז פשוט תתפרץ, תשתיק אותי ודבר. אני רוצה עוד לגעת בכמה נקודות, שמעתי שאמרתם ששואו היה טוב, אני חושב שביחד עם קיוס, בעיקר בחלק האחרון, פיירו, הם היו השחקנים הכי טובים שלנו היום, באמת משחק מצוין של קפומנה. בכלל, אני חושב שסך הכל היה לו קמפיין אירופאי, שעוד לא הסתיים, כן, אבל טוב מאוד. אני רוצה להגיד שגם גנט לא ניצלו את הפערים שהיו אצלנו. הם שיחקו במערך לא סימטרי, שהמגן השמאלי שלהם, בראון, שעשה לנו הרבה צרות במשחק הראשון, שיחק מאוד גבוה, המגן הימני כאילו השלים סוג של שלושה בלמי, ואז מי שהיה כאילו קשר שמאלי נכנס אחרי כחלוץ שני. אז הם לא הביאו שניים על המגנים, סך הכל פיינגולד הסתדר יותר טוב מקנדיל עם בראון, והם לא הביאו עזרה, וזה היה באוכריהם אני חושב, הם לא ניצלו את הדלילות שלנו באגפים, ואת קצת פחות עזרה שראינו מרפאלו בשמאל, ומחלילי או מאלי מוחמד בימין, כי אלי מוחמד מן הסתם היה גם עסוק יותר בעזרה לקפומנה באמצע. עוד דבר, הם שמו את השחקן שנכנס, הון, מספר 7, שנכנס מחליף במשחק הקודם, והיה ממש טוב, הם שמו אותו עכשיו קשר אחורי. עכשיו, התקפית הוא באמת מניע את הקבוצה מצוין בכדורים ארוכים, ובאמת אחלה. אבל הגנתית יש שם פער. וכל פעם שניסינו לבוא מהר דרך האמצע, לא רוצה להגיד כל פעם, אבל באחוזים גבוהים הצלחנו, חתכנו להם את האמצע. זה כאילו היה חסר שם איזה גרזן. אני חושב שזה היו שתי הנקודות, מעבר לחוסר איכות שיש להם בסגל, אלה היו שתי נקודות שמאוד השפיעו. במחצית שנייה, התחלנו יחסית לא רע, שוב המומנטום היה אצלנו, ואז גם אמרתי לחבר'ה ביציע שדגו צריך לשים לב שאיך שהמומנטום מתחלף, וברור לי שהוא מתחלף, הוא עושה את החילופים ולא נותן לזה להידרדר. והייתה הרגשה שהוא עשה את החילוף הזה והכניס את קינדה, אבל הייתה הרגשה שזה מעט מדי, שרק חילוף אחד לא מצליח לעצור את העברת המומנטום, ולא לחינם. באמת המומנטום עבר סביב, הם עשו חילוף כפול דקה 55, סביב דקה 60 כזה עבר המומנטום, אנחנו ניסינו לעצור אותו עם החילוף הזה בדקה 65, חילוף טוב סך הכל של קינדה במקום רפאלו, שהיה במשחק הקרבה ובאמת ולחץ והכל, אבל משחק פחות טוב צריך להודות, קינדה לדעתי הוסיף לנו הרבה, היה טוב, אבל באמת המומנטום כבר היה אצלם, זה משם שער עצמי לסק, אבל באמת שאין מה להאשים אותו, זה לא משהו שהוא יכל למנוע, הם צימקו, ולא מעט אחרי כבר היה האדום הבאמת מיותר הזה של סונגרן. באמת, הצהוב הראשון זה שוב על משהו שהוא לא קשור לכדורגל. הוא וקורנו כל כך הרבה צהובים השנה על דחיפות, על דיבורים, התעסקות עם השופט. מה היה לך ללכת לדחוף את השחקן הזה ולקבל משחק שלם לעבור לשחק עם צהוב? וגם השני, הצהוב השני, איבדת את הכדור. בוא, זה לא שאתה על סף הרחבה, זה היה כמעט על קו החץ. אז תתחיל לחזור, פשוט תרוץ אחורה. עכשיו לרדת שם לגליץ' שבמקום התקפה מבטיחה, אנחנו נשארים בעשרה שחקנים למשהו כמו 25 דקות, ברור שהנזק הוא יותר גדול מאשר התקפה מבטיחה, שגם הם לא עשו המון באותן התקפות, וזה היה חבל מאוד, אבל פה דגו, בניגוד לחילוף הראשון שהיה מעט מדי, הגיב מהר, עם חילוף משולש של נאור במקום מוחמד, עוד גורנו במקום סייף, וקורנו במקום חלילי, כלומר, זה בעצם היה קורנו במקום סייף על שמאל, עברנו לשחק עם פיינגולד כבלם ימני במקום סונגרן, פודגורנו על קו ימין, במערך של 5-3-1, ואז באמת זה היה בונקר, הם אפילו עלינו מחבש, החילופים אגב היו טובים בעיניי, חילופים שפשוט להחליף שחקנים עייפים בשחקנים רעננים, לא... וחילופים שמאפשרים לחזור גם למערך של החמישה בהגנה, שהוא היה באמת בלתי נמנע בדקות האלה, וגם החילוף של להכניס את שימיץ' במקום פיירו, אני מודה שאני לא כל כך אהבתי אותו, זה הרגיש לי קצת רוזנבורג, שמורחק לנו שחקן, אנחנו כאילו בשער אחד לוקח את זה להערכה שבה אין לנו בוי, ואנחנו מוותרים על החלוץ היחיד. גם עם אלמו אגב היה בדיוק אותו דבר, ושניהם קולבתי יצא וספגנו, אז אני לא מתתי על זה, אבל ההכנסה של שימיץ' עצמה הייתה טובה. פשוט שהכל צפו ולחוץ למטה, אז בזה שימיץ' מצוין, ואני שמעתי מה שלומי אמר על סק, ואני לא כופר בזה, אבל באותן דקות סק היה פשוט ענק, ענק, אין לי שום מילה אחרת להגיד. כשזה היה, המשחק היה על הקו, והיית צריך את השחקן שיתעלה, עם כל העייפות, עם כל התקופה הפחות טובה שלו, הוא התעלה, הוא עשה את זה בגדול, הוא היה ראשון לכל כדור, וכיוף גם בדקות האלה לקח כדורים גדולים, וכן, מזל זה גם חלק מהעניין, היה לנו חוסר מזל במחצית הראשונה, והיה לנו מזל במחצית השנייה, והדברים האלה מתאזנים. זהו, אז באמת, פוטגורנו אמנם לא הצליח לעשות יותר מדי בתור חלוץ, אבל הוא רץ, הוא עבד, הצליח ב-20 דקות להוציא אנרגיה של משחק שלם, ראית שגם הוא בסוף עייף, כנל קינדה. באמת יש לי רק שבחים להגיד על השחקנים ועל דגו, שבעיקר גם על ההכנה הטקטית שלו למשחק, גם על הניהול עם השינוי הפנימי, עם החילוף המשולש הזה, שזה תגובה להרחקה של סונגן. שוב, הדבר היחיד שטיפה לא אהבתי זה שהחילוף הראשון, התחנה הראשונה, הוא עשה רק חילוף אחד, אבל שמע, זה עבד בסוף עלינו. וזה מה שחשוב, מצטרף לגיורא שפיגל, דושה נוארי ורוני לוי, כמאמנים שהביאו את מכבי לשמינית גמר גביע אירופאי. רק נזכיר שהקבוצות האחרות שהביאו לשמינית בישראל עשו זאת רק פעם אחת, זה בכל מי שרוצה להשוות בין מועדונים.
כולם יודעים שאירופה ירוקה. תראה, החילוף האחרון שהוציאו את פיירו ודחפו את סוף קדימה, לדעתי היה בין היתר בגלל שלסוף היה קצת קשה שם באגף הגנתית לדעתי, ורצו לחזק את זה.
אולי גם קיאלו צהוב שלא יקבל.
כן, כן. יכול להיות. תראה, בכלל הצהובים במחצית הראשונה, גם של קורנו וגם של סונגרן, אני אמרתי לעצמי שזה יהיה נס אם אנחנו מסיימים את המשחק הזה.
של סייף, לא קורנו.
של סייף, נכון. במחצית הראשונה, נכון, של סייף. אז אני אמרתי לעצמי שזה יהיה נס אם אנחנו מסיימים פה את המשחק ב-11 שחקנים, ובאמת טוב שלפחות חצי מחצית שנייה הצלחנו לגרור בהרכב מלא. עוד מה...
אני גם רוצה להוסיף משהו לגבי החילוף האחרון, שהוא דרך אגב לדעתי מאוד שונה ממה שהיה נגד רוזנבורג בזמנו. קודם כל, אנחנו עכשיו עם 5 חילופים ולא 3, ויש את חילוף הקסם, החילוף השישי שיש בערכה. לדעתי מה שדגו עשה פה, וזה לא יודע אם הוא משאל על זה, הוא בעצם אמר אני הולך על בונקר, החילוף הזה היה בדקה 81, הוא אמר אני הולך על בונקר של 10 דקות רבע שעה, אם אני לא חוטף גול, עליתי שלב, לא משנה לי גם אם אני משחק עם 11 בלמים. ואז אם באמת נכנסים להערכה, אני לא יודע אם היה לו את השיקול של להכניס, לעשות חילוף נוסף, כמובן שיש לו בכל מקרה, באיזה חילוף הוא היה משתמש, זה תהייה שאני העליתי ביני לבין עצמי, שיכול להיות שהוא היה מעלה את עומר דהן, זה היה דבר שמאוד יפתיע, אבל שהוא בעצם הכלי החלוצי היחידי שעוד נשאר על הספסל.
אני מנחש... אני לא יודע, אני מנחש שאם היינו הולכים להערכה, הוא לא היה מכניס כל כך מהר את עומר דהן, כל עוד זה פנדלים. ברגע שאם הם היו מכניסים כבר שער נוסף, אז לא הייתה לו ברירה, ואז הוא כבר הולך על כל הקופה ומכניס את דהן.
אני חושב שאם היינו כן מקבלים את הגול השני והיינו הולכים להערכה, אני חושב שהם היו נופלים מהרגליים עד דקה 100, ולא... אם היינו ממשיכים בבורקר כזה, מתישהו זה כבר היה נכנס. לא... אני מתקשה מאוד להאמין שבעוד חצי שעה של כדורגל, הבלגים, השלומיאלים, תסלחו לי, שלא הצליחו יותר מדי ב-90 דקות, או ב-180 דקות, אבל אני חושב שבערכה כבר מכבי הייתה נופלת מהרגליים, כי הם נפלו מהרגליים הרבה לפני.
אני איתך.
בכל מקרה,
אגב, אני רוצה להגיד שכיוב אומנם פחות טוב במשחק הגובה, אבל כשאתה משחק בסוף שכל הקבוצה הולכת אחורה, ויש לך את שימיץ', צק וגרשון, אז באמת אין לו מה לצאת מקו השער. ואז פשוט לא הורגש, והוא היה נהדר על הקו.
כל הביתות שבעטו לו הוא לקח בצורה מצוינת. הגול זה גם היה דיפלקשן שפגע בסק, וואו, עוד מעט שנייה הוא כבר היה מספיק להסתובב, אבל הוא באמת לקח לדעתי כדורים מאוד קשים, ועמד במשימה.
אני, אם אפשר, אני רוצה להוסיף נקודה על שחקן, אני רוצה להוסיף על פיינגולד רגע. קשה להסביר, זה היה נראה שגנט הגיע לשחק על הצד של פיינגולד. פיינגולד וסונגרן עם ארצ'י בראום ועם הומי קוריאלי, והם הלכו המון מהצד הזה, המון, במיוחד המחצית הראשונה, למרות שגם בשנייה זה היה. פיינגולד אדם משחק מאוד מאוד סוליד, למרות שהיה נראה, באמת, זה מסוג המשחקים שתורם מצד אחד, גם כמה הוא פיזי מאוד, זאת אומרת, איך זה שחקן בגיל שלו, הפיזיות שלו הוא משהו, באמת, אני חושב, חריג, יש את הלילה, אבל בעמדה כזה משהו, אני עדיין רואים כמה יש לו עוד מקום להשתפר ולהגיע, ואני חושב שאם פיינגולד, אם אני באמת במקומו, אני נשאר באימונים כל פעם, חצי שעה אחרי סוף האימון שעה, ומקביע 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 ומקביע. אני חושב שאם פיינגולד יוסיף ליכולת שלו הקפאה אחרי שהוא מקבל כדור בנגיעה אחת, הוא יהיה שחקן שיהיה קשה מאוד לעצור אותו, כי הוא כבר מתקרב להיות חבילה שלמה מאוד מאוד גדולה, והיום היה משחק באמת לא רע בכלל שלו, אולי אפילו טוב, הוא שחק בשני תפקידים שונים, הוא שחק התחיל בתור מגן, עבר לבלם באמצע, חלקה, חזר להיות מגן, היה ורסטילי מאוד, חשוב להגיד את זה.
אני מסכים, הוא קיבל על הצד שלו גם את הון וגם את בראון, שהם שני השחקנים הכי, בין הכי טובים של גנט לדעתי, שפשוט תפרו שם את הקו השמאלי, ואני חושב שהוא עשה את העבודה מצוין.
כן, אני אגיד עוד משהו עליו, אמנם אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מגן בקו 5, לקנדיל יש לה יתרון בליגה מבחינה התקפית, אני חושב שסונגרן עדיף כמגן בקו 4, ובלם ימני בקו 5 כנראה שסק הכי טוב בסגל, אבל כשאתה מסתכל על מי שיכול לעשות את כל התפקידים ונותן לך את הגמישות תוך כדי משחק, זה חנאילי, שיכול לשחק מגן קו 4, מגן כאילו ווינגר קו 5, פיינגולד, סליחה, כמובן התכוונתי לפיינגולד, מגן קו 4, ווינגר קו 5, ובלם ימני קו 5, ואפילו בלם בקו 4. אז הוא באמת כל כך מגוון בכל הצד ימין, וגם ראינו אותו, הוא גם שחק אגב גם בלם שמאל וגם מגן. אז באמת מהבחינה הזאת, כשאתה מעלה שחקן צעיר בעונתו הראשונה, אחרי שהוא לא שיחק תקופה, והוא מסוגל לתת לך סך הכל חלק ברמה גבוהה וחלק ברמה סבירה, כל כך הרבה תפקידים, זה מנצח, זה נותן לו לשחק הרבה דקות, ובצדק.
אחלה פיינגולד. אני כן קצת רוצה לשים משהו שלילי על הפרק. אנחנו משחק שלישי ברציפות מובילים, וככל שנוקפות הדקות הולכים ונשכבים אחורה בצורה מאוד מאוד קיצונית. זאת אומרת, זה לא שאנחנו קצת יותר הגנתיים וקצת פחות התקפיים, אלא אנחנו ממש בהרבה מובנים מבטרים על השליטה בכדור באופן טוטלי, עושים מעט מאוד התקפות, מרחיקים בצורה לפעמים אפילו קצת היסטרית, לא מנסים לפתח משהו, וזה משהו שאני מבין שהוא גם תולדה של עייפות, אבל זה משהו שלא יוכל להימשך לאורך זמן. גם נגד הפועל, לפני שחטפנו את השער, וגם קצת אחרי, היו הרבה מאוד הזדמנויות ליריבה, כן? בהקלטה של הפרק הקודם, אמרת מתן, היה להם XG של 2.2, זה בלתי מתקבל על הדעת לגמרי. גם היום היו לבלגים הרבה מאוד הזדמנויות של כדורים שניים ושלישיים בתוך הרחבה. בשלב מסוים הסטטיסטיקה הזאת תתאזן, ואנחנו לא נצא טוב מהדברים האלה. מכבי חייבת, אם בקטע של מחשבה מראש על פיזיולוגיה, אם בקטע של תכנון חילופים, אם בקטע של רוטציה מלכתחילה, חייבת להיערך לדבר הזה. אי אפשר שאנחנו נוביל 1-0 ונלך אחורה ונשתה תה, נגיד תהילים, ונקווה שזה יציל אותנו.
אתה יודע מה מעודד בזה, עמית?
מה?
ואני מקווה שזה לא יתנקם בי, שלפחות אין חשש של שימוש בחומרים משפרי ביצועים. השחקנים כל כך גמורים, אתה אומר, הם כנראה לא נעזרו במשהו.
כן.
תראה, אחרי כל משחק באירופה לוקחים שני שחקנים לבדיקות, אז נקווה שלא נקבל שום דבר חדש בעניין הזה.
כן, אני צריך גם להזכיר, המשחקים מול היריבה שתוגרל מוחרותיים הם ממש מעבר לפינה, זאת אומרת, השבוע, באמצע השבוע הקרוב, יהיה משחק גביע בארץ יום רביעי, אום אל-פחם, חוץ, ואחר כך בעצם עוד פעם, שני משחקי אירופה, אחד בית אחד חוץ, שזה גם טיסות וגם ליגה.
אחד בית חוץ ואחד
כן,
חוץ
כן,
חוץ.
כן, כן, בדיוק. מה אמרו לכם שם החבר'ה מהמועדון, המשחק בית שוב יהיה בבודפשט, והאם ראיתם את שרי?
דבר אופן, כן. אז
קודם
כל המשחק בית ימשיך, אנחנו חושב שסגל בודפשט, זה מה שדודו עושה, דודו עושה מכבי, והאמת שלא ראינו את שרי, הוא סטאר טוב טוב, היה לו כבר בטח גם כן.
האמת שאני פגשתי אותו.
באמת?
כן.
עכשיו שחזרת?
עכשיו כן, כן, אני אספר רגע. היה רב שהכין את המחן שם, אז הוא היה מתרגם, הוא ביקש ממני את המתן לטלפון, והוא לא החזיר לי אותו, אז הלכתי פנימה אחר כך לקחת את המתן לטלפון, הייתי צריך לעבור איזה שני שוטרים, באמת, הרי אדם מצוידים היטב, ממש כמו הסוואט שרואים בסרטים. בקיצור, הצלחתי להיכנס, כבר הבחור הזה הלך, אז אם מישהו שומע אותי במכבי, נא לדאוג לי למתן חדש. לא, סתם מצחוק. אני יכול להגיד, אולי יועדי מכבי לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו, למרות שזה לא כזה משנה. אבל אמרתי לשרי, שמאז שהוא חזר להיות ליד הבן שלו וליד המשפחה שלו, הוא נראה הרבה יותר טוב, ושהדבר הכי חשוב זה המשפחה והבריאות של הבן שלו, ושיהיה ליד המשפחה, כי זה יותר חשוב מכל דבר שקשור לכדור.
הוא אמר לך כבר שהילדים שלו רוצים חזרה לשמש של ישראל?
אני אספר שאחרי המשחק המסבל התנונים, אני שאלתי דגו מה שרי אמר להם לפני המשחק, ודגו חייך, חיוך ממש של... הוא מסיפר שהוא הופתע מאוד מזה ששרי הגיע, הוא אמר שהוא לא סיפר מה הוא אמר, הוא אמר ששרי דיבר עם השחקנים והם יצאו כאילו מבסוטים מאוד. כן, סליחה, אני אתקן, דגו אמר שברגע שהוא ראה את שרי הוא אמר לו, טוב, אתה רשום את זה, אתה משחק 20 שמון, ולצערנו שרי לא שיחק, אבל לא היה צריך... אבל אני כן חושב שכשהוא היה שם, היה איזושהי התרגשות שראינו ששרי שם, אני גם ניחשתי שהוא יגיע, ואני כן חושב שזה תרם. קפטן, פעם קפטן תמיד קפטן.
כן, ממש ככה, לגמרי. יכול להיות שהוא יגיע לא רק לענפה של הצלחת בארץ, אלא לענפה של הגביע באתונה בגמר.
למה לא שניהם?
הלוואי, אני אומר, לא רק זה, אלא גם זה.
יש גם את גביע המדינה, אפשר להניף גם אותו.
כן, אבל בגביע לדעתי הוא לא השתתף כבר במשחק הראשון.
כן.
רוצים עוד משהו על המשחק, או שקצת לקראת ההגרלה?
אולי קצת לקראת ההגרלה, אני חושב שאם תזכרו במשהו, אז תגידו על המשחק, אבל בואו נדבר על ההגרלה קצת. נזכיר שהשיטה היא שאנחנו מארחים את המשחק הראשון ומשחקים את השני בחוץ. יש 8 יריבות שלקחו את המקומות הראשונים בשלב הבתים של הקונפרנס. בוא נראה מבחן זיכרון שלי, אסטון וילה, בעצם יש 7 קבוצות, כן, כי את מכבי תל אביב אנחנו לא יכולים להגריל.
יש 8 קבוצות, יש לנו 7 אופציות.
אז אסטון וילה, בירמינגהם באנגליה, ליל בצרפת, סלוניקי, פאוק, פלזן, ויטוריה פלזן, מה עוד יש שם? פנרבחצ'ה, נסיעה לא מומלצת.
ופיורנטינה.
ומה? פיורנטינה, כן.
וקלאב
רוז', נכון. אוקיי, אז...
אפשר לחזור שוב לבריסל, זה בסדר.
אפשר לחזור עוד פעם ליוון לסלוניקי מבחינת.
זהו, אז אני אגיד שבשביל האוהדים שלנו נראה שפאוק זה באמת הכי חגיגה, טיסות יחסית זולות, יותר קרוב. הגרלות שנראה לי פחות נרצה לקבל. אז א' זה קלאב רוז', שאם בבלגיה זה עכשיו היה בלי קל, אף אחד לא מבטיח לנו שזה לא יהיה גם בפעם הבאה. נכון שזה לכאורה החלטה של ראש העיר, אבל אני לא יודע אם יש כזה הבדל בין הערים, ואתה יודע, זה בטח גם הדברים נעשו בתיאום עם כוחות הביטחון. גם מכבי, אמר פלטקביץ' במסיבת העיתונאים, או נישליס, אני לא זוכר, שאני לא זוכרים, ליווי הבטחה כזה מטורף כמו שהיה במשחק הזה. אנחנו הגענו ליד האצטדיון, מסוק ריחף מעליו, כאילו עד כדי כך. זאת אומרת, הייתה שם הבטחה מאוד משמעותית, וגם אנשי יוסי דיבר על זה ואמר, שהם באמת זכו להבטחה משהו מאוד חריג, וזה כשאין קהל. אז אני מאוד חושש שגם אם נקבל את ברוז' זה אותו הדבר. פנרבחצ'ה, אז לא ברור בכלל, אני יודע שהיה לנו את מכבי תל אביב נגיד ביורולינג, לא יתארחו בטורקיה, לא ברור בכלל, אם המשחק יהיה בטורקיה, איפה יהיה, אם יהיה קהל, נראה שזו הגרלה שיכולה להיות בעייתית, וגם כאב ראש לא קטן לוופה.
יכול להיות שיחסמו דרך, יכול להיות שוופה לפעמים פשוט חוסמים את האופציה הזאת בהגרלות, יכול להיות שזה מה שיהיה פה.
זה באמת, זה לרוב מקרים של מלחמה ישירה בין מדינות, כלומר רוסיה, אוקראינה, ארמניה, אזרבייג'אן, אני לא זוכר, אולי תזכיר לי, אבל אני לא זוכר מקרים שזה היה בגלל שיש איזשהו חשש ביטחוני או משהו כזה.
ישראל מעולם לא נחסמה מול יריבות מאירופה מול שום מדינה.
ההגרלה מוכרותיים, ואני לא בטוח כמה אנחנו רחוקים ממלחמה עם טורקיה.
כן, זה אומר, אם טוב שלא אמרת שפנרבחצ'ה היא היריבה הכי קשה, אז אולי נעודד אחת כזו. ואני חושב שגם אסטון וילה, שהעניין פה זה פשוט מרחק ומחירים, שיהיו קצת, גם אין טיסה ישירה בטח לברמינגהם, וזה יהיה פחות נוח. זהו, אני חושב שבאמת פאוק זה כנראה תהיה הגרלה. גם הולך לנו נגד יווניות, וגם הנוחות של הקהל, זה אולי, אין פה עדיפה, כי באמת כולן יריבות טובות, כן? פאוק לא הפסיד אף משחק עם 5 ניצחונות ודקו, בבית שכלל את פרנט, כן, זה קצת טובה. אבל כשאני משקלל, אני לא יודע אם יש לו משהו שאתה אומר ביג נו נו, אולי ליל ואסטון וילה, או שאתה אומר פיורנטינה, יכול להיות, או שאתה אומר זאת קבוצה שאני רוצה לקבל, היא באמת איזושהי בוננזה כמו שהיה בהגרלה הראשונה, שידענו שסלובן זאת יריבה שהיא באמת נחותה די משמעותית מהשאר, אני לא חושב שיש פה מישהי כזאת, אז מה שנקרא, יש יותר כאלה שלא מאשר כאלה שאתה אומר, זאתי כן, אז נלך על דרך שיטת האלימינציה, ונקווה לטוב.
רגע, שאלה טכנית, אופר, מרחק מפראג לפלזן, או עיר אירופאית
רכב סחור, אוטובוס, רכבת.
אני עשיתי את הדרך הזאת פעמיים, הייתי בפעמיים במשחק בפלזן, יש רכבת, אני לא יודע אם הרכבת עם חיצ'וק ואת המסלול, זה היה בערך שעתיים, מאוד נוחה, יש כמעט כל שעה, יש גם אוטובוסים, עיר נהדרת פלזן, וכל מי שחובב בירה, בלי קשר, מומלץ מאוד.
גודל איצטדיון.
אני רק אזכיר שלמרות שאולי חלקם רוצים סלוניקי, שגם לסלוניקי טיסות ישירות כרגע, ובוא נגיד שמצב הטיסות בכל מקרה הוא מזהיר בעונה הזאת של השנה בגלל המלחמה ושאין חברות זרות, ומורכר העניין, בתור אחד שעובד בחברות.
אז אולי, שלומי, אז אולי נציין שלפריז עדיין יש טיסות ישירות וליל זה שעה מפריז.
נכון, הקטע הוא שצריך למצוא מטוסים שיקחו את אלפי האוהדים, וזה יהיה מאוד קשה למצוא.
אני לא חושב שהבעיה שתהיה של אלה למצוא את המטוסים,
אבל העניין יהיה המחיר. בתור עובד אלה, אני אומר לך שיהיה בעיה למצוא את המטוסים. אבל בסדר, די קצרה בשעתה, כמו שאומרים.
גודל האצטדיון בפלזן, 11,700.
11,700 זה אומר שאנחנו מקבלים במקסימום 1,000 כרטיסים?
לא, לא, פחות, זה 5%.
אה, כן, 600. לא, סגר, כמה מטוסים.
אבל זה אם הם ימלאו, אני לא יודע כמה הם...
בקורה שער שהוא מופרד, שאותו הגיבלים, הוא בערך 1200 מטר נכון, אבל בואו נראה קודם גם מה היה הגרלה, אחר כך נתעסק בזה.
בדיוק. רק חשוב לציין, כסר לסיבוב הבא, חשוב לציין שסונגרן לא ישחק בשני המשחקים של שמינית הגמר, למי שעוד לא הבין והפנים את זה. כי הוא קיבל גם צהוב שני וגם אדום, ויש פה כפל מבצעים.
אתה בטוח? תראה, אני לא מכיר, אני לא מכיר את תקנון המשמעת של המפעלים האירופאים מספיק טוב. בישראל כשאתה מקבל צהוב שני, הוא מבטל לך את הצהוב הראשון לעניין הצבירה. זה רק אם אתה מקבל צהוב ואחריו אדום ישיר, נחשב שניהם.
אני חושב שבוופה יש את הכפל מבצעים, ואני חושב שגם בארץ יש את העניין של הצהוב החמישי שאתה מורחק, אז אם אתה מקבל את הצהוב החמישי ואדום, אתה גם מורחק.
לא נכון. בארץ אם אתה מקבל את הצהוב החמישי, ואז צהוב שני, אתה חוזר לארבעה צהובים, ולא מורחק על צהוב.
אבל אני חושב שבוופה יש את הכפל מבצעים הזה, אבל כדאי למכבי לבדוק את זה בכל מקרה.
אולי מילה אחת באמת, אולי בקצרה, כי באמת אנחנו, אם אתם רוצים להגיד הרכבים וכאלה לאשדוד, אז אני רק רוצה להגיד בקצרה לאשדוד, שהם בעונה כמובן לא מי יודע כמה בלשון המעטה, אני חושב גם שארוש לא בטוח יהיה קשר למשחק, הכלים החזקים שלהם זה אבני וכהן בהגנה, ומתחת לחלוץ יש להם את השלישייה של אזולאי, קנן ובדקה, אזולאי דווקא בתקופה כן טובה, גם כבש, זה היה פנדל למשחק האחרון פחות רלוונטי, אבל הקישור האחורי שלהם לא משהו, המגנים, גם זסנו אני מזכיר שעבר לביתר ירושלים בחלון, חלוץ חודם כל הזמן מחליפים, אנטיה ברג'יל, ממטה, לא נסגרים על הדברים האלה, אז לא יהיה לנו קל כי אנחנו מאוד עייפים, ולא יהיה לנו קל כי אשדוד זה מגרש לא מאיר לנו פנים, ויש לנו כמות קל מוגבלת, וזה לא כשמור שאנחנו מביאים לשם 4,000, עם זאת, ביחס לתנאים, זו יריבה יחסית נוחה לפגוש.
יחד, נכון. טוב.
לא, בהחלט, לפחות את המשחקים שנותרו לנו עד סוף העונה הרגילה, מהצמרת של הליגה, באמת יש לנו את המשחקים על הנייר הכי נוחים, ואני מקווה שהם באמת יהיו הכי נוחים גם בניקוד שנוציא מהמשחקים האלה, ולא רק על הנייר.
טוב, עוד מילות פרידה, חברים.
הנה, יונתן אברהם שירף לנו את התקנון וכותב לנו שאם זה צהוב שני, אז הצהוב הראשון לא נספר. כלומר, סונגרן יורחק רק ממשחק אחד ויחזור למשחק השני.
אני תמיד שמח לטעות בדברים האלה.
אתם רוצים לדבר על איזשהו הרכב לאשדוד? כי הרכב שלי הוא מי שיש לו כוח.
כן, יכול להיות באמת שזאת תהיה כבר במה ראשונית לכמה שחקנים מהנוער לדעתי. יש מצב, או זה, או שבכל מקרה ביום רביעי מול אום אל-פחם יהיה החלק השני של הרוטציה.
תראה, אנחנו בפלמים סך הכל מסודרים, כי יש לנו את ג'ימיץ' וגולדבר. מגנים גם, אנחנו סונגרן לא נראה לי מגיע באיזה אומס, ויכול לפתוח בליגה, ויש גם את קורנו. סליחה, סונגרן מוצב, אני מתקן, נכון, מתקנים אותי סונגרן מוצב. אז אפשרות לא עם קנדי לשחק,
צריך קורנו שיקבל צהוב כדי לשרור
מלפחר. נכון. בקישור יש לנו את נאור וקאסה וקינדה, וצריך גם להשתמש בחמד ופוטבורנו. סתם.
בדיוק, יש לנו שחקנים כמו קאסה וחמד שלא יכולים לשחק באירופה, אז בהחלט צריך להשתמש בהם בליגה, כי גם פיירו בסופו של דבר צריך מתישהו לנוח. פיירו, אני חושב שחוץ מקיוף אולי, או כי קיוף לא שיחק את המשחקים הראשונים בליגה, אני חושב שהוא עם הכי הרבה דקות משחק במכבי חיפה עונה, באירופה ובליגה.
כן, הוא היה טיפה פצוע, אז שם הוא קיבל לוחה.
הוא פספס איזה שני משחקים או שלושה, שזה בעצם מה שגם פספס קיוף בתחילת העונה, אבל... הוא גם יצטרך מנוחה, גם רואים שהוא עייף.
כן, בהחלט. אוקיי, כמה נשאר לכם עוד עד פריז, מתן?
אני חושב שהם נכנסו למנהרה.
יש מצב. אוקיי, עוד מילות פרידה, שלומי, נהננו מאוד מהקלטה איתך.
היה לי מאוד כיף. אשמח לעשות את זה שוב, גם בשמינית, גם ברבע, גם בחצי, ובגמר באתון.
אמן, אמן, אני מחזיק אצבעות. טוב, אז אנחנו נסיים כאן את ההקלטה, ואם למתן או אופר יש איזה מילות פרידה מאוד מאוד חשובות, אז או שהם יצרפו את זה בלינק, או שהאורחים שלנו יוסיפו את זה בסוף. אז ניפרד מכם, ערב מאוד מאוד שמח של מכבי, וכבר מסדרים לנו עוד פרקים והקלטות, ואפילו הקלטה המיוחדת שלנו לפרק ה-500 שאמורה הייתה להיות ב-7 במרץ תצטרך לזוז, כי 7 במרץ כולנו נהיה מרותקים כאן או שם למכבי בשמינית הגמר. אז ירוק עולה, תפיצו, תגיבו. תודה רבה למאזינים, ותודה רבה שלומי, תודה רבה ליונתן אברהם שעורך אותנו, תודה למתן ואופר שנמצאים אי שם בין גנט לפריז. לילה טוב.